לך שהאדם צריך לעבור על גשר צר מאוד. דע לך שהאדם צריך לעבור על גשר צר מאוד. והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל.
הרבה פעמים נדבר על המעשה הראשון בסיפורי מעשיות, מעשה מעבדת בת מלך. אז אני אקרא רק קטעים כדי להגיע למכוון של הסיפור. אז הוא אמר, ענה ואמר, בדרך סיפרתי מעשה, שכל מי שהיה שומע, היה לו ערעור תשובה. וזוהי. כלומר, הוא אומר שהמעשה הזה, הוא גרם לערעור תשובה, כי באמת, המעשיות של רבי נחמן, יש להם כוח לפעמים יותר מהתורות. יש תורה בליקוטי מוהר"ן, שאומר שלפעמים לא יכולים לקבל את התרופות דרך התורות כמו שהם, ולכן צריך להלביש את השכלים האלה שמרפאים בסיפורי מעשיות. כלומר, התרופות, הכוונה לרפא אנשים שיש להם איזשהו ריחוק מהשם ולקרב אותם יותר להשם יתברך, אז לפעמים אי אפשר על ידי התורות כמו שהם, וצריך על ידי סיפורי מעשיות. אז הוא אומר, מעשה במלך אחד שהיו לו שישה בנים ובת אחת, ואותה הבת הייתה חשובה בעיניו מאוד, והיה מחבבה ביותר והיה משעשע עמה מאוד. כלומר, הבת הייתה יותר חביבה יותר מכל הבנים. פעם אחת היה מתוועד עמה ביחד באיזה יום, ונעשה ברוגז עליה, ונזרקה מפיו דיבור שהלא טוב ייקח אותך. בלילה הלכה לחדרה ובבוקר לא ידעה איכן היא, והיה אביה מצער מאוד, והלך לבקשה ענה וענה. עמד השני, ואבא שלה היה מחפש אותה המלך והוא לא מוצא אותה. עמד השני למלכות מחמת שראה שהמלך מצטער מאוד, הוא ביקש שיתנו לו משרת וסוס ומעות על ההוצאות, והלך לבקשה, והיה מבקשה מאוד זמן מרובה מאוד עד שמצא. ואתה, הוא אומר, בסוף הוא מצא אותה. אבל אומר, אתה מספר איך ביקשה עד שמצא. אז הוא מתחיל לספר, והיה הולך ענה וענה זמן רב במדבריות ובשדות וביערות, והיה מבקשה זמן רב מאוד. והיה הולך במדבר וראה שביל אחד מן הצד, והיה מיישב עצמו, באשר אני הולך כל כך זמן רב במדבר ואני יכול למוצא, אלך בשביל הזה. אולי אבוא למקום יישוב. והיה הולך זמן רב. אחר כך ראה מבצר, ויש שם הרבה חיילות, כלומר חילות של חיילים שעומדים על המשמר שם, היו עומדים שם סביבו. והמבצר היה היום תוקן ומסודר מאוד עם החילות של החיילים, והיה מתיירא מפני החיילים, פן לא יניחו להיכנס. והיה מיישב עצמו, אלך ואנסה, מה יכול להיות? אני אנסה, ייתנו, ייתנו, לא ייתנו, לא ייתנו. והשאיר הסוס והלך למבצר, והיו מניחים אותו, ולא יקבו כלל. והיה הולך מחדר לחדר בלי עיכוב, ובא לפלטין אחד וראה שישב שם המלך באתרה, וכמה חיילות שם. אז הוא ראה שהמלך יושב עם הכתר, ויש שם חילות של חיילים, וכמה משוררים בכלים לפניו, והיה שם נאה ויפה מאוד. והמלך ושום אחד מהם לא שאלו כלל, אף אחד לא פנה אליו. וראה שם מעדנים ומאכלים טובים, ועמד ואכל, והלך ושכב בזווית לראות מה נעשה שם. וראה שהמלך ציווה להביא המלכה, והלכו להביא אותה, והיה שם רעש גדול ושמחה גדולה, והמשוררים היו מזמרים ומשוררים מאוד באשר הביאו את המלכה. היה שמחה גדולה שהביאו את המלכה, והעמידו לה כיסא והושיבו אצלו, והיא הייתה הבת מלך הנ"ל. פתאום הוא רואה שזה הבת מלך האבודה, והוא ראה והכירה. אחר כך הציצה המלכה וראתה אחד ששוכב בזווית, והכירה אותו, ועמדה מכיסה והלכה לשם ונגעה בו, ושאלה אותו, אתה מכיר אותי? והשיב להן, אני מכיר אותך, את היא בת המלך שעבדה. ושאל אותה, איך באת לכאן? והשיבה, באשר אבי המלך נזרק מפיו הדיבור הנ"ל, שהלא טוב ייקח אותה. והיא אומרת לו, וכאן המקום הזה הוא לא טוב. והיא הייתה צריכה להגיד לו שזה לא טוב, כי באמת לפי העיניים שלו הוא לא ראה שזה לא טוב. וסיפר לה שאביה מצטער מאוד, ושהוא מבקשה כמה שנים, ושאל אותה, איך אני יכול להוציא אותך? אמרה לו, שיהיה אפשר לך להוציא אותי, כי אם כשתהיה בוחר לך מקום, ותהיה יושב שם שנה אחת, וכל השנה תתגעגע אחריי להוציא אותי, וכל זמן שיהיה לך פנאי, תהיה רק מתגעגע ומבקש ומצפה להוציא אותי. ותהיה מתענה, וביום האחרון מהשנה תהיה מתענה, ולא תישן כל המעט לעת, כל ה-24 שעות. אל תישן. והלך ועשה כן, ובסוף השנה, ביום האחרון, היה מתענה, ולא היה ישן, ועמד והלך לשם, והיה רואה אילן, ועליו גדלים תפוחים נעים מאוד, והיה מתאווה לעיניו מאוד, ועמד ואכל משם, ותכף שאכל התפוח, נפל וחטפו שינה. דווקא ביום האחרון, יש דיבור ברבי נחמן, שבן אדם עומד בפסח של הקדושה, אז הוא דווקא שם מתגבר עליו בסית רחה ביותר, ואז דווקא שם הוא יש לו את כל הבלבולים ואת כל הנסיגות. דווקא כשהוא קרוב מאוד מאוד לסוף, לסוף של הקדושה, של ממש להיכנס לפתח, אז שם גם פוח שם, שהוא כבר עמד להגיע כבר ממש לקצה של המנהרה, כבר לגאול את הבת מלך, שזה הגאולה הכללית של עם ישראל, אז דווקא שם נופל עליו כזה דבר שהוא פתאום צריך לאכול ונופל עליו שינה. ככה הוא כותב בליקוטי מורן תורה ממחת, אני כבר קורא לכם. כן, רק רגע נפתח את התורה. כן, הוא אומר וצריך להיות עקשן גדול בעבודת השם. לבלי להניח את מקומו, דהיינו מעט מקצת מעבודתו שהתחיל. הוא אומר, הוא התחיל איזו עבודה בעבודת השם, הוא לא יניח את מקומו, אף אם יעבור עליו מה. וזכור דבר זה היטב, כי תצטרך לזה מאוד. הוא אומר, תזכור את הדבר הזה שאמרתי לך, שלא להניח את ה... אם התחלת איזו עבודה, אל תפסיק אותה, כי אתה תצטרך את זה. אני בטוח שאתה תהיה לך את המצבים האלה שיעברו עליך מה שיעבור וכל מיני קשיים וכל מיני בלבולים, שאתה תזכור טוב שאמרתי לך שהתחלת משהו בקדושה, אל תעזוב את זה, כי תצטרך לזה מאוד כשתתחיל קצת בעבודת השם, כי צריך הקשנות גדול מאוד מאוד להיות חזק ואמיץ לאחוז עצמו, לעמוד על עומדו. כלומר, אם התחלת איזו עבודה, אתה צריך מאוד להחזיק מעמד, לעמוד על המעמד שמה שהחזקת, ואף אם מפילים אותו חס ושלום בכל פעם, כי לפעמים יש שמפילים אחד מעבודת השם כידוע. הוא אומר, לפעמים משמיים מפילים את הבן אדם, לא שהוא נופל, אלא מפילים אותו משמיים. ולמה? זה הניסיון לראות איך הוא מתמודד במצב של הנפילה. ואף על פי כן עליו לעשות את שלו, לעשות מה שיוכל בעבודת השם, ואל יניח עצמו ליפול לגמרי חס ושלום. שהוא צריך להיזהר שלא יניח את עצמו ליפול לגמרי, כי כל אלו הנפילות והירידות והבלבולים וכיוצא בזה, צריכים בהכרח לעבור בהם קודם שנכנסים לשער הקדושה. אומר, כל נפילות והבלבולים והכל, כל זה, זה חלק מהתהליך כדי להיכנס בשערי הקדושה. מי שרוצה להיכנס באמת בשערי קדושה, הוא לא יכול להיות במצב סטטי, הוא לא יכול להיות גם במצב של עלייה מתמדת. הוא חייב להיות עליות ירידות, עליות ירידות ובלבולים, והוא צריך להחזיק בחבל חזק חזק. אם הוא עובר עליו כזה תהליך, סימן שהוא בדרך הנכונה לשערי הקדושה. אם הוא נמצא במצב סטטי או עלייה מתמדת, זה לא ברור שהוא נמצא, בכלל לא ברור שנמצא במסלול הנכון, בכביש שמוביל לשערי הקדושה. הוא אומר, וגם צדיקים אמיתיים עברו בכל זה, ודע. שיש אחד שכבר הוא אצל הפתח של הקדושה, שעומד כבר ממש בפתח, עוד לא נכנס, אבל הוא קרוב כבר ממש לפתח, והוא חוזר לאחוריו מחמת הבלבולים הנ"ל. אומר, מתגברים עליו בלבולים, ובדיוק בפתח הוא מתעופף, כלומר הוא מתבלבל ונופל. כמו עכשיו שקראנו בסיפור, שדווקא ביום האחרון הוא נפל, וממש היה בפתח. או שהזית כשהוא סמוך אצל הפתח, אז מתגבר עליו בסית רחה ובעל דבר מאוד מאוד, רחמנא ליצלן. ודווקא אז מתגבר עליו התגברות גדולה. אז בן אדם רואה כזו התגברות, אז הוא נכנע. אבל הוא לא יודע שעוד צעד אחד הוא כבר בפנים. הוא אומר, בהתגברות גדול ונורא מאוד מאוד, רחמנא ליצלן. ואין מניחים אותו להיכנס לתוך הפתח מחמת זה, הוא חוזר לאחור. אז הוא אומר, לפחות אם אתה לא יכול להיכנס, אל תחזור לאחור, תשאר איפה שאתה. איפה שאתה. כלומר, לא הצלחת להתקדם, אז לא נורא. לפחות תישאר איפה שאתה, תשתדל להחזיק מעמד באיפה שאתה נמצא. גם אם לא הצלחת להתקדם, לא נורא. אומר, אז הוא אומר, וזה חוזר חס ושלום, כי כן דרך הבעל דבר ועשית רעך, כשרואה שהאדם סמוך סמוך ממש לשער הקדושה, שרואה שהוא עוד טיפה לשער הקדושה, וכמעט שיכנוס, אזי הוא מתפשט עליו בהתגברות גדול מאוד מאוד, רחמנא ליצלן. ועל כן צריך אז התחזקות גדול כנגדו, ושמענו מצדיק אמיתי שאמר שאילו היה אומר לו אחד, יהיה מי שיהיה, מישהו היה בא ומספר לו, איזה צדיק אחד, שככה אומר, שאם היה מישהו מספר לו, שבעת שעסק בעבודת השם בתחילתו, אחי, מישהו הבא פונה אליו ואומר לו ככה, אחי, חזק ואחוז עצמך, הייתי רץ ומזדרז מאוד בעבודתו התברך, אומר מי שהיה רק מחזק אותי, אז לא הייתי הולך, הייתי רץ בעבודת השם, כי גם עליו עבר כל הנעל, ולא היה שומע, לא היה מי שיחזק אותו, משום, לא היה שומע שאם הוא התחזקות משום אדם. על כן, מי שרוצה לכנוס בעבודת השם, יזכור זאת היטב, צריך תמיד לזכור את זה, כי השכחה עושה את שלה, והוא כל פעם שהוא נופל, אז הוא שוכח את כל ההתחזקויות האלה, ורק הוא עומד לנגד עיניו הנפילות. אז הוא צריך לזכור, וחזק עצמך מאוד, ועשה מה שתוכל בעבודת השם, וברבות הימים והשנים, תכנוס לבטח, יש פה הבטחה, הבטחה, הבטחה שלבטח תיכנס בעזרתו יתברך לתוך שערי הקדושה, כי השם יתברך מלא רחמים, ורוצה בעבודתך מאוד. ודע שכל התנועות והעתקות, כל מה שבן אדם עושה איזה תנועה בקדושה, וכל מה שהוא עובר מדרגה לדרגה בקדושה, שאתה ניתק ונעתק ממקומך לעוד מקום, עוד דרגה, בכל פעם איזה מעט מין גשמיות לעבודתו יתברך, כולם מתקבצים ומתחברים ומתקשרים ובאים לעזרתך בעת הצורך. כל זה בא לעת הצורך שבאמת עשית רעך אחר כך יבוא להילחם עם הבן אדם שלא ייתן לו להיכנס בסוף בשער. אז כל המאמצים שהוא עשה בדרך, הכל מתקבץ לעזרתו כדי להילחם עם עשית רעך כדי שיוכל להיכנס בפתח. אז שום דבר לא הולך לאיבוד. דיינו כשיש חס ושלום איזה דוחק ועת צרה חס ושלום, ודע כשאדם צריך לעבור על גשר צר מאוד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל. זה השיר המפורסם. שכל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר שלא יתפחד כלל. על כל פנים רואים כאן שבאמת בן אדם נמצא בפתח של השער של הקדושה, או בשער של מה שהוא צריך להשיג, אז עשית רעך עומדת כנגדו במלחמה גדולה מאוד. ואז רואים שבאמת בלילה האחרון דווקא הוא אכל מהתפוח ונרדם. ואז אם הוא לא היה אוכל ולא היה נרדם, הוא היה יכול להוציא את הבת מלך, שזה הייתה הגולה. והיה המשרת מנער אותו, ולא היה נער כלל. אחר כך הקיץ משנתו, ושאל המשרת, איכן אני בעולם? סיפר לו המעשה. היינו המשרת סיפר לשני למלך המעשה ואמר לו, שאתה ישן זמן מרובה מאוד, זה כמה שנים, ואני הייתי מתפרנס מהפירות, בינתיים אני אכלתי מהפירות. והיה מצייר עצמו מאוד, והלך לשם ומצא אותה, והייתה מצטערת לפניו מאוד, כאילו באת באותו היום, היית מוציא אותי מכאן, ובשביל יום אחד איבדת. אמנם שלא לאכול הוא דבר קשה מאוד, בפרט ביום האחרון, אז מתגבר היצר הרע מאוד. וכן תשוב לבחור לך מקום, נותנת לו עוד הזדמנות, ותשב גם בשנה כנ"ל, גם כן שנה כנ"ל, וביום האחרון תהיה רשאי לאכול. ביום האחרון מותר לך לאכול. אבל מה? רק לא תישן, לא תשתה יין, כדי שלא תישן, כי העיקר הוא השינה והלך ועשה כן. ביום האחרון היה הולך לשם וראה מעיין הולך, ומראה אדום וריח של יין. ושאל את המשרת, הראית שזה מעיין? וראוי שיהיה בו מים. מה פתאום הוא מראה אדמומיות והריח של יין? איך יכול להיות שיש מעיין של יין? איזה שידוע שהסקרנות זה לא מהקדושה. בן אדם שהוא מסתקרן בבנייני העולם, זה מכוח עשית רעך שהוא גורם לו להסתקרן, ועל ידי זה הוא מושך אותו לכל מיני מקומה. כן. והלך, וכל מה שבן אדם נופל בתוך העולם הזה, זה הכל מתחיל מסקרנות מיותרת. בן אדם לא צריך, מה שלא שולח, לא שולח לעבודת השם, תעזור, זה לא מעניין אותי. לא מעניין אותי. מספרים לך חדשות כאלה, וזה, והוא אמר, וזה אמר, והמציאו המצאה כזו, ויש כך, הכל יפה, זה לא נוגע אליי לעבודת השם. אין לי צורך בזה. לא מעניין אותי. והלך וטעם מהמעיין ונפל וישן מיד כמה שנים, עד 70 שנה. 70 שנה הוא נרדם. והיו הולכים חילות רבות עם, עם השייך להם, מה שנוסע אחריהם, והמשרת התמין עצמו. פתאום הוא ראה שחיילים באים, הוא התחבא עצמו מחמת החיילים. אחר כך הלכה המרכבה וגלת צו, ושם ישבה בת מלך, ועמדה שם אצלו, וירדה וישבה אצלו והכירה אותו. והייתה מנערת אותו מאוד, ולא ננער, מנסה להעיר אותו, והתחילה לקבול לפניו. אשר כמה וכמה הגיעות וטרחות גדולות מאוד, שהיה לו זה כמה וכמה שנים כדי להוציא אותי. כמה אתה טרחת, כמה הלכת במדברות, והלכת בכל המקומות כדי להוציא אותי. בשביל אותו היום שהיה יכול להוציאני ואיבדו, הייתה בוכה מאוד על זה, כי יש רחמנות גדול עליו ועליי. איזה רחמנות גם עליך וגם עליי, שכל כך זמן שאני כאן ואיני יכול לצאת. אחר כך לקחה פצ'לפ, זה מטפחת מעל ראשה, וכתבה עליו בדמעות שלה והניחה אצלו, ועמדה וישבה במרכבתה ונסע משם. היא כתבה לו פתק, הודעה ונסע. אחר כך הקיץ ושאל את המשרת, איכן אני בעולם? סיפר לו כל המעשה, שעברו חיילים והלכו שם, והייתה כאן מרכבה, והייתה בוכה עליו, והייתה צועקת שיש רחמנות עליו ועליה. בתוך כך הציץ וראה את המטפחת מונחת אצלו, ושאל מאין זה, מאיפה המטפחת? שיב לו שהיא כתבה עליו בהדמעות, לקחה והרים אותה כנגד השמש, כדי שיוכל לראות מה כתוב, כמו כתב מים כזה שכותבים על שטרות, והתחיל לראות האותיות וקרא מה שכתוב שם, כל קבילתה וצעקתה, כל מה שהיא קובלת, ושכעת איננה שם במבצר, היא כבר לא נמצאת שם. כי אם שיבקש אר של זהב ומבצר של מרגליות, הוא צריך למצוא אותה באר של זהב ומבצר של מרגליות, שם תמצאני. והשאיר את, את המשרת והניחו, והלך לבדו, והלך לבדו לבקשה. עכשיו הוא השאיר את המשרת והמשיך לחפש אותה. והלך כמה שנים לבקשה וישב עצמו, שבוודאי ביישוב לא נמצא אר של זהב ומבצר של מרגליות, כי הוא בקיא במפת העולם. אז אומר, אני צריך לחפש עכשיו אר של זהב ומבצר של מרגליות. על כן, אלך אל המדבריות והלך לבקשה במדבריות כמה וכמה שנים. אחר כך ראה אדם גדול מאוד, שאינו בגדר אנושי כלל, שיהיה אדם גדול כל כך, נשא אילן גדול, שביישוב אינו נמצא אילן גדול כזה. ואותו האיש שאל אותו, מי אתה? אמר לו, אני אדם. ותמה ואמר שזה כל כך זמן שאני במדבר, לא ראיתי מעולם בכאן אדם, וסיפר לו שכל המעשה הנ"ל, ושהוא מבקש אר של זהב מבצר של מרגליות. אמר לו, מה אתה מחפש? בוודאי אין כזה דבר. דחה אותו ואמר לו שסתם מישהו בלבל אותו. הצעה של דבר, אמרו לו, הסיעו אותו בדבר של שטות. כי בוודאי לא נמצא כלל, והתחיל לבכות מאוד השני למלכות. הוא אומר, ודאי בהכרח הוא שכן נמצא. אתה אומר לי, ודאי לא, אני אומר לך, ודאי שיש. והוא דחה אותו. כי בוודאי דבר שטות אמרו לפניו. והוא אמר, לא, בוודאי יש. אמר לו האדם הגדול, לדעתי שטות. אך מחמת שאתה מתעקש, בגלל שאתה מתעקש, והנה אני ממונה על כל החיות, אעשה למענך ואקרא לכל החיות. כי הם רצים את כל העולם. אני הממונה על כל החיות, נשאל את כל החיות אם מישהו ראה כזה דבר. אולי תדע אחת מהם מהר שזהו מבצר של המרגליות. וקרא את כולם מקטן ועד גדול, כל מיני החיות, ושאל אותם, וכולם ישיבו שלא ראו. אמר לו, אתה רואה ששטות שסיפרו לפניך? אם תשמע לי, תחזור לאחוריך. מה שאמרנו, שעומד על הפתח של השער, מעשית רחם מנסה להגיד לו, תחזור לאחוריך, כי בוודאי לא תמצא, כי איננו בעולם. והוא הפציר מאוד ואמר שבהכרח הוא בן נמצא, בוודאי, בוודאי. אמר לו, הנה במדבר נמצא שם אחי, הוא ממונה על כל העופות, אולי יודעים הם מחמת שהם פורחים באוויר בגבוה, אולי ראו את האר הזה, ותלך אליו ותאמר לו שאני שלחתי אתכם. הלך עוד כמה שנים לבקש, ומצא שוב אדם גדול מאוד, ונסע גם כן אילן גדול, שאל אותו גם כן, והשיב לו המעשה שאחיו של אחו אליו, והוא גם כן דחה אותו, אמר לו, בוודאי אין אר שזה המבצר של מרגליות, והוא הפציר אותו גם כן, אמר לו, ודאי שיש, אז אומר לו, ודאי שאין, אז אמר לו, נשאל את כל העופות. אז קרא לכל העופות הוא קרא לכולם, וגם כן אמרו לו שאף אחד, כולם שאל את כולם מקטן ועד גדול את כל העופות, השיבו שאינם יודעים מהר שזה המבצר של מרגליות. אמר לו, הלא אתה רואה, בוודאי איננו בעולם, אם תשמע לי שוב לאחוריך, כי בוודאי איננו. הפציר בו ואמר, ודאי כן יש, אתה אומר ודאי לא, אני אומר ודאי כן. אז אמר לו, להלן במדבר נמצא שם אחי הממונה על כל הרוחות, תשאל אותו. הלך עוד כמה שנים, מצא אדם גדול, נסע גם כן אילן גדול, ושאל אותו גם כן כנל, השיב לו כל המעשה הנ"ל, דחה אותו גם כן, והוא הפציע אותו גם כן, אמר לו שלמענו יקרא שיבוא כל הרוחות וישאל אותם, קרא אותם וכולם אמרו לו, אין, לא ראינו. אמר לו, הלא אתה רואה ששטות סיפרו לפניך? והתחיל לבכות ואמר, אני יודע שישנו ודאי, אני יודע שישנו ודאי. אחרי שכולם אומרים לו שלא, כל החיות, כל העופות, כל הרוחות, אומרים אין, הוא אומר, אני יודע שישנו ודאי. בתוך כך ראה שבא עוד רוח אחד וכעס עליו הממונה, מדוע אני תחרת לבוא? הלא גזרתי שיבואו כל הרוחות, למה לא באת עמהם? השיב לו שנתעכבתי מחמת שהייתי צריך לשאת בת מלכה אל אר של זהב ומבצר של מרגליות, ושמח מאוד ושאל הממונה וכו'. אז פתאום אנחנו רואים שהרוח האחרונה שהגיעה, הרוח שערה, היא הכרה בגלל שהיא נשאה את בת המלך לאר של זהב ומבצר של מרגליות. כולם אמרו שאין, פתאום מתברר שיש. ההמשך של הסיפור כרגע אנחנו לא נמשיך אותו, כי כאן עיקר מה שרציתי לזה לדבר על הנקודה הזאת. ספר לך מקרה שסיפר לי החברותא שלי. היה לו בן שהיה בגן והוא היה מאוד מאוד שובב, אפילו אולי בגדר אפילו מכוער, והגננות ידעו שכל פעילות שהן רוצות לעשות הן צריכות להיזהר מהילד הזה. למשל, אם עושות איזה פעילות, איזה משחק או משהו, הילד הזה בא, נכנס, עושה בלגן, הורס את הכל. יודעות, הגננות ידעו שאם רוצים לעשות משהו, צריך לשים את הילד הזה בצד. ולשמור עליו שהוא לא יפריע. וזה היה המהלך. כאילו, כל הזמן היה רק צריך להתגונן ממנו. ההורים חששו מאוד מכל המצב הזה עם הילד. אמרו, אם בגיל כזה הוא ככה, מה יש, הוא יגדל, לאיזה כיוון הילד הזה הולך לגדול. משום מה הגיע, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, לאותו גן, איזה חסיד ברסלב. והוא שם לב על הילד הזה. והוא ניגש אליו, והתחיל לחבק אותו, ולהגיד לו, אני לא מאמין לך, ילד, אני לא מאמין לך. אני לא מאמין לך שאתה כזה. אתה בטוח טוב. אתה בטוח ילד טוב. אני לא מאמין להתנהגות שלך. ההתנהגות שלך זה לא אתה. תאמין לי, זה לא אתה, ואני לא מאמין. אני יודע שאתה כן ילד טוב. והוא הלך איתו תקופה ככה. אחר כך, למחרה, לשנה שעברה, שאחרי זה, סליחה, השנה שאחרי זה, אז היה סייעתא דשמיא, הוא עלה לכיתה א', ומשמיים היה סייעתא דשמיא שאותו חסיד ברסלב הוא היה המלמד של הילד הזה, והוא המשיך באותה דרך, והוא גם היה כותב מכתבי המלצה מאוד חמים לילד להורים, והיה מתקשר אליהם הביתה, אומר, שלחתי אותו עם מכתב המלצה, אני מבקש מכם שאתם תגידו לו שאני התקשרתי ואני מאוד מרוצה ממנו, וגם אתם תעוררו את כל הכבוד בפני הילד ואת כל הערכה והכבוד. ואותו מלמד גם עשה אותו שהוא יהיה הסגן שלו, נתן לו תפקידים אחראיים. עבר איזו תקופה, לא הרבה, פחות משנה, כמה חודשים, אני לא יודע כמה, והילד הזה השתנה לחלוטין. הוא הפך להיות ילד אחראי, ילד ממש ש... יכול לקחת על עצמו משימות מסובכות. ולמשל, היה איזה פרויקט, נתנו לו להכין איזו עבודה מיוחדת על הרב עובדיה יוסף, הוא ישב וכתב בצורה מרוכזת, וממש ילד שהשתנה ב-180 מעלות. כותב רבי נחמן בתורה רפ"ב, זו התורה הידועה, הוא אומר, דע כי צריך לדון את כל אדם לקו זכות. ואפילו מישהו רשע גמור צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב שבאותו המעט שאינו רשע, ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב ודן אותו לקו זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לקו זכות ויוכל להשיבו בתשובה. הוא אומר, גם אם יש רשע והוא באמת עשה הרבה רע בחיים שלו, אז והרוב המעשים שלו הם רעים, אבל לא ייתכן שהוא לא עשה אף פעם איזה מעשה טוב.
התפקיד של יהודי אחר זה לחפש את הטוב הזה, לא להסתכל על הרע של הרשע הזה, לחפש את הטוב שהוא כן עשה. וזה הבחינה מאוד, עוד מעט, אין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו. היינו שהפסוק זה מזהיר לדון את כל אדם לכף זכות. לא הכוונה לדון את הרשע לכף זכות, כי באמת הלכה היא שאסור לדון רשעים לכף זכות. מה הכוונה? אם הוא עשה מעשה, ואפשר לדון אותו לכף חובה, באותו מעשה או לכף זכות. הכוונה שלא ברור מה הייתה הכוונה שלו בזה שהוא עשה את המעשה עצמו. כלומר, נניח... רואים אדם נוסע, אדם שיודעים שהוא שומר תורה ומצוות נוסע בשבת. ואתה יודע שאדם הזה ירא שמיים. אז מצווה לדון אותו לכף זכות. למה הוא נוסע? פיקוח נפש. הוא חייב עכשיו או לקחת אשתו יולדת או שהוא בעצמו חולה. אז פיקוח נפש. אבל אם רואים רשע נוסע, אחד שיודעים שהוא כן מחלל שבת, אז מה אני אגיד שהוא נוסע פיקוח נפש? לא. אתה ידוע שהמעשה עצמו עכשיו אני אגיד שהוא עשה מעשה רשע. או שהוא, אני יודע שהוא תמיד גונב. אז עכשיו רואה אותו עוד פעם, עושה מעשה שלא ברוח שזה גניבה. אני אומר, כן, הוא גונב. אני יודע שהוא גונב. אני לא צריך על המעשה שהוא נראה לא טוב, להגיד שהוא כן טוב. אבל אם אני יודע שהוא עשה פעם אחת מעשה כן טוב, הוא עשה כן טוב, הוא נתן צדקה. עכשיו, אז הוא פעם אחת כן עשה מעשה טוב 100%, שאין ספק שזה היה מעשה טוב. אז פה אני, על המעשה הזה... אני מחפש עכשיו למצוא את הנקודה הטובה שהוא כן עשה ולהתמקד על הצדקה הזו שהוא עשה. הוא פעם אחת עזר לאיזה שכן, ואני יודע, השכן שלו היה צריך להרים רעיתים, והוא נתקע בלי מעלית, והוא עזר לו והתעייף איתו, והוא עשה לו את המעשה החסד הזה. עשה מעשה חסד יוצא מן הכלל. למרות שבשאר הדברים היה רשע, צריך להתמקד על הנקודה הזו. הוא אומר, ברגע שמתמקדים על הנקודה הטובה, שהוא עשה, זה נקרא ללמד כף זכות, וזה לא סותר את ההלכה שאין מלמדים על הרשע כף זכות, הכוונה שעל מעשים שהם רעים, אז עליהם אני לא מלמד כף זכות, אבל פה הוא אומר, תחפש את המעשה הטוב שהוא כן עשה, כי אין מצב שהרשע לא עשה מעשה טוב, על ידי זה שאתה מוצא בו מעשה טוב, אז על ידי זה, אומר הפסוק, עוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו, על ידי זה אתה מעלה את הרשע לכף זכות, והוא באמת יכול, אתה יכול להחזיר אותו בתשובה ולעורר בו את הכוחות הטוב. נעורר בו את הכוחות הטוב להחזיר אותו בתשובה. זאת אומרת שיש בו כוח טוב חבוי. למעשה בליקוטי ההלכות, אם פעם נראה את זה, יוצא הרבה פרוטרות, יוצא שהכוח טוב הזה, זה בא מהחלק אלוקה שיש בכל יהודי ויהודי, שזה חלק אלוקי. רק שהכוח הטוב הזה והחלק אלוקה ממעל הזה, הוא נמצא בהסתרה. הוא נמצא בהסתרה. על ידי זה שיהודי זוכה לגלות את המקום הזה, ולהגיד ודאי יש פה טוב, אז הוא הופך את המצב החלק אלוקה הזה שעד עכשיו בהסתרה, הוא הופך אותו להיות בגלוי. הוא הופך אותו להיות בגלוי, ואז ברגע שהחלק אלוקה שהיה בתוך האדם הזה שהרשיע, מתגלה בו, אז מתעורר בו כוח, אנרגיה כזה של טוב בתוכו, ואז האנרגיה הזו עוזרת לו ממש כאילו לצאת מכל הרע שבו ולחזור אל הטוב. אבל כל זה בא מכוח זה שיהודי אחר מכיר את את הטוב שיש בו. צריך לזהות את הטוב, להגיד פה יש לזהות איזה מעשה טוב שהוא עשה, ולהתמקד עליו ולהגיד כן יש פה טוב, אני יודע שיש פה טוב. עכשיו מה זה קשור למעשה שאנחנו קראנו? המעשה שאנחנו קראנו, אז היא אמרה לו, לך תחפש, אתה צריך לחפש אותי עכשיו מכאן ואילך בהר של זהב, מבצר של מרגליות. והוא אומר שעברו כמה שנים עד שהוא מצא אדם גדול, ואמר לו שאין כזה דבר. זה אדם עם שהוא ממונה על החיות. אחר כך אומר לו, אתה יודע מה? הוא אומר, ודאי שיש. אז הוא אומר, אתה יודע אם אתה אומר, ודאי שיש, לך תחפש את אח שלי שהוא ממונה על העופות. אז כתוב עוד פעם, על אחות כמה שנים. בסוף, גם הממונה על החיות אומר לו, ודאי שאין. אז הוא אומר לו, ודאי שיש. הוא אומר לו, אתה יודע מה? אם אתה אומר, ודאי שיש, תחפש את האח שלי שממונה על הרוחות. בקיצור, מאז שהיא אמרה לו, שירבס אותה בהר של זהב, מבצר של מרגליות, עברו הרבה 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 שנים. עד שבסוף, שהוא אמר שכל הרוחות אמרו שאין, אז הגיעה רוח אחת שאמרה שעכשיו היא נשאה את הבת מלך לאר של זהב, מבצר של מרגליות. ואז היה שמחה שבאמת יש כזה דבר. רק השאלה, למה רק עכשיו היא נשא את הבת מלך להר של זהב מצר של מרגליות? למה, איך יכול להיות שהיא אמרה לו שהיא נמצאת שם? ששם... כן, כל השנים. אז רציתי לפרש שבאמת לא היה כזה הר של זהב מבצר של מרגליות. כלומר, או שנאמר ככה, היה את זה בכוח, אבל לא בפועל. בפוטנציאל היה את זה, אבל בפועל לא היה את זה. בפועל לא היה את זה. ומה עשה שזה יהיה בפועל? הפועל היה הנחישות שלו שיש, ואומרים לו שאין. הוא אומר שאין, הוא אומר שיש. וכמה שמנסים לייש אותו, להגיד לו שאין, הוא אומר יש, אני יודע שיש. על ידי זה הוא הצליח להפוך את האר של זהב, מבצר של מרגליות, שעד עכשיו היה בכוח, הוא הצליח להוריד את זה להיות בפועל. שהוא הגיע לשיא הייאוש, שיא הייאוש שאמרו לו, זהו שכבר כל החיות, כל העופות וכל הרוחות אמרו שאין, והוא עדיין עומד על זה שיש, הוא עבר כאלה דרגות גבוהות של ייאוש, ואף על פי כן הוא לא התייאש, והוא אומר שיש, אז הוא כבר הגיע לכזה סף של ודאות, שכמה שמנסים לייאש אותו הוא אומר שיש, אז הוא הפך את האר של זהב, מבצר של מרגליות שהיה עד עכשיו בכוח, הוא הפך אותו בפועל. בגלל שהוא הפך אותו בפועל, אז בגלל זה עכשיו נהיה אר של זהב, מבצר של מרגליות, בגלל זה רק עכשיו הרוח שערה יכלה לשאת את הבת מלך דווקא עכשיו למקום הזה. הוא הדין פה, כמו בסיפור עכשיו שסיפרתי לבן של החבר, הוא אומר לו, אני יודע שיש לך, יש לך טוב. כי הטוב הזה היה חבוי, הוא היה בכוח ולא בפועל. והוא ממשיך להתנהג לו טוב. הוא אומר, אני לא מאמין לך. עוד יום ממשיך להתנהג לו טוב. הוא אומר, אני לא מאמין לך, זה לא אתה. יש פה, יש לך טוב. יש פה טוב. יש לך אר, בתוכך יש אר של זהב מבצר של מרגליות. יש בתוכך כזה דבר טוב. יש בתוכך כזה דבר טוב. אם יש בתוכה, אני בטוח שיש. ועד שבסוף הדבר הוא זכה לגלות, הוא זכה לגלות באמת את הטוב. הטוב הזה יצא החוצה, הילד הזה השתנה. הוא פשוט, רבי נחמן שאומר שצריך למצוא את הנקודה הטובה, הרבה פעמים לא מבינים את הכוונה של רבי נחמן. כי חושבים פעם אחת, הנה מצאתי, הוא עשה צדקה, אמרתי יופי, הוא עשה צדקה, הרשע הזה, ויצאתי ידי חובה, ואני רואה שהוא לא חזר בתשובה. כי כנראה זה לא עובד ככה. צריך פה להתעקשות גדולה מאוד, שאני צריך להגיד, אני לא מאמין למעשה הרשע שלו. לא מאמין. יש פה טוב. יש פה טוב, והטוב הזה צריך להתגלות. כל עוד שהוא לא התגלה, סימן שמשהו פה לא בסדר. אני לא מאמין, כי המעשה הרשע שלו אומר שכביכול אין טוב. והטוב חבוי, לא מוצאים אותו. אז אתה צריך להגיד, ודאי יש פה טוב, וודאי יש פה טוב, ודאי יש פה טוב. ואז... על ידי הקשנות הזו, הוא מצליח להפוך את המצב מכוח לפועל, ואז מתגלה הטוב, ואז שמתגלה הטוב, אז זהו, שמתגלה כזה כוח טוב בבן אדם, אז כל המעשים הרעים שלו, הכל מתמוגגים, והופך להיות צדיק גמור. ואז ממש, זה הכוח להחזיר יהודי בתשובה. על ידי זה שהוא מתעקש, בהתעקשות כזו גדולה, כמו בסיפור שראינו. עכשיו, מה זה קשור לתפילה לנושא שלנו? גם בנושא שלנו, בתפילה, בן אדם מתפלל. הוא מתפלל לאיזה ישועה. הוא צריך ישועה, הוא צריך חכמים. אז הוא מתפלל, הוא רואה שבשטח הוא רואה הפוך. נניח, השלום, מישהו מתפלל להתרפא מאיזה מחלה. מתפלל, במקום לראות שהמחלה עוברת, הוא רואה שהמחלה אחת שלו מתגברת. עכשיו, התפילה, המטרה שלה לעורר רחמים. כל העניין של התפילה לעורר רחמים. אז עכשיו, ברגע שהוא התפילה הראשונה שהוא התפלל, אז זה כבר היה בחינה מסוימת שהיא כבר פעלה בעניין הזה של לעורר את הרחמים. ובאמת, כל התכלית של העולם זה לגלות הרחמנות של השם, כי הרחמים שלו הם אינסופיים. ובאמת לכל צרה, לכל בעיה בעולם, יש את הרחמים של השם. רק שהרחמים האלה הם בכוח ולא בפועל. הם בכוח ולא בפועל. מה עושה שהם יהפכו מכוח לפועל? על ידי זה שבן אדם אומר, התפללתי, ואני לא מאמין, לא מאמין למה שאני רואה, זה לא ההנהגה, זה לא הרחמים של השם. אני בטוח שיש פה, יש פה אר של זהר, מבצר שמר, יש פה רחמים של השם שאני צריך לגלות אותם. ואני בטוח שיש. גם אני רואה הפוך, אני בטוח שיש. כולם אומרים לי הפוך, אני בטוח שיש. זאת אומרת שהוא צריך להאמין בתפילה שלו, באמונה חזקה מאוד, שהיא בעצם צריכה לגלות, יותר נכון, צריך להאמין ברחמים של השם, ועל ידי התפילה הוא צריך להאמין שאני מגלה את הרחמים האלה. ולהגיד, אני בטוח שיש. אנחנו רואים את זה בעניין של חזקיה המלך שהוא חלה, וגם הוא היה במצב שסנחרי וקיף את כל ירושלים, ורצה לכבוש אותה, אז גם היה במצב ביטחוני קשה מאוד, במצור קשה, וגם הוא היה חולה. בא אליו ישעיהו הנביא, אומר לו, מות עמוד. מה זה מות עמוד? שהוא ימות גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אומר לו, למה? אומר שיען שהוא לא קיים מצוות פירייה ורבייה. אז הוא אומר לו, חזקיה המלך לישעיה הנביא, הרי הוא ראה ברוח הקודש עתידים להיוולד ממנו שני בנים רשעים. אז הוא אומר לו, בקף שרחמנה למלך, זה עניינים של הקדוש ברוך הוא, הוא מצווה על פרייה ורבייה, שהוא צריך לקיים את זה. מה שיוולד, ייוולד, זה לא העניין שלו. אז הוא אמר לו, יות והוא צדיק, ויש לו בת צדקת, והוא גם כן, יש לו זכות אבות, וגם מצד עצמו, חזקיה המלך הוא שלימד את כל עם ישראל תורה, ולא היה ילד קטן וילדה שלא ידעו את כל הלכות תומה וטהרה. אז הוא אומר, הוא התחתן עם הבת שלו, וודאי יוולדות ילדים צדקים. הוא אומר לו, לא, נגמר, יש גזרה, הוא לא יכול לשנות את הגזרה כבר. אז אמר לו, בן אמוץ. כלומר, אבא של ישעיהו קראוי אמוץ, ואמר לו, בן אמוץ. כלומר, זה היה קצת לשון של, קצת כאילו אי כבוד. קלה נבואתך וצא, כך מקובלני מבית אבי אבא, הכוונה מדוד המלך, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, על התייאש עצמו מן הרחמים. שאפילו שיש חרב חדה, אסור לו להפסיק להגיד שיש רחמים. כלומר, אפילו המציאות אומרת לו, אין רחמים. כמו בסיפור, אין אר של זהב. כולם אומרים לו, אין אר של זהב, מבצר של מרגע, אין כזה דבר. הוא צריך להגיד, יש. אם הוא היה מתייאש, אותו אחד השני למלכות שהלך חפש את הבת מלך, אומרים לו אין, הוא היה אומר, טוב, נו, אולי, אולי אפילו, רק היה, לא אומר אין ודאות, היה מסכים, רק אומר אולי, אולי, זהו. לא היה נוצר אר של זהב, מבצר של מרגליות. רק בזה שהוא עמד בתוקף עד הסוף שיש, אז הוא הפך את זה מכוח אל הפועל.
ממה הוא עמד מתוקף עליו? מכל הנפילות שלו, לא?
כן, מכל הנפילות שלו עד עכשיו, באמת, אז הוא כבר, זה חיזק, כנראה הוא כבר כתוב, אין אדם עומד על דברי תורה אלה, אם כן נכשל בהם. כנראה הנפילות שהוא נפל והתחזק, נפל והתחזק, נפל והתחזק, אז הוא קיבל חיזוקים כאלה מהנפילות, שזה כנראה באמת נתן לו הרבה כוח, אחר כך לעמוד נגד כל העולם, נגד כל העולם, כפשוטו, נגד כל החיות, העופות, הרוחות, נגד כל העולם, שכולם אומרים לו אין, והוא אומר יש. והוא אומר יש. אז כל העולם אומרים לו אין סיכוי, אין רחמים, במצב שלו המצב קריטי. אז עבוד, הוא צריך להגיד, יש רחמים. אני ודאי לי שיש רחמים. ואז הוא אומר לו, קלה נבואתך וצא. הוא אומר לו, איך אתה אומר כזה דבר? כאילו הנבואה שלך אומרת שאין רחמי השם. וזה לא יכול להיות. אתה בא, זה כאילו אתה... כאילו אם נדמה את זה לסיפור, את מה שהיה בין חזקיה המלך לישעיה הנביא, כאילו ישעיה הנביא היה בחינת האיש הגדול עם העץ, שאמר לו, אין אר של זהב מבצר של מרגליות. והוא אומר לו, ודאי יש. אומר לו, ודאי יש רחמים. אני קיבלתי מדוד המלך, שהוא מאבותיי, שוודאי יש רחמים. יש אפילו המציאות מכחשת את הרחמים בשיא הכחשה, שכבר החרב חדה מונחת על צבאו של האדם, שזה נראה שמצב שאין רחמים לחלוטין, תגיד יש רחמים. ואם אתה לא תתייאש להגיד שיש רחמים, ודווקא במצב הכי מייאש, שמה אם תגיד יש רחמים, זה פועל הכי חזק. כי אז יש תוקף יש עוצמה לזה שאתה אומר יש רחמים. אם אתה אומר במצב יש רחמים, מצב שהמצב הוא לא כל כך חמור, אז זה לא כל כך עוצמתי בזה שאתה אומר יש רחמים. אבל אם המצב, המציאות מראה שאין רחמים בצורה חזקה, ואתה בכל זאת אומר יש רחמים, אז זה שאתה אומר יש רחמים, זה פועל מאוד מאוד חזק. אז זה אומר, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש עצמו. למה? כי אם הוא יתייאש, אז באמת הוא לא יזכה לראות הרחמים. הוא לא יזכה לראות הרחמים. למה? כי הרחמים הם קיימים בכוח, אבל לא בפועל. מי שיכול להפוך אותם מכוח לפועל, זה, וזה שאתה, לא יהיה לך שום שמת של ספק, ותגיד, יש רחמים, ולא תוכל להיות מושפע מכל המציאות שמכחשת את זה. כמה שינס... כן.
היפה פה שהנביא בא והעורך את צורה. מה זה? הוא ידע את כל הדברים הזה, נכון?
כן.
אז למה הוא לא קיים את המצווה?
מחזקי המלך?
כן, למה הוא לא קיים? אם
אתה בא
ועכשיו
אחרי שלה... אז לכאורה, כן, זו שאלה שצריך לדון בה. כלומר, אתה אומר, אם הוא יודע שיש רחמים, אז תקיים את המצווה ותגיד שיהיה רחמים, והשם יכול להיות...
זה הוא השליח של הזה, כמו שאתה אמרת, שבא עם כל הכוחות ועוזרים לבן אדם. אבל כשסתם הוא בא ואמר לו את זה, הוא בא להגיד לו את זה, כל המטרה כנראה שהייתה להגיד לו את זה, זה בשביל להרוג אותו.
כן, נכון. נכון, נכון, נכון. יפה, יפה מאוד. כאילו, גם פה אתה צריך לדעת שיש חכמים שאפשר להפוך את המצב, שגם אם הוא ראה ברוח הקודש, הילדים שלו לא יהיו צדיקים, אז גם את זה אפשר להפוך על ידי תפילה. יפה, יפה מאוד. על גובנים, אמר לו, קלה נבואתך וצל. קרם מקובלני, מבלי אבא. ואז כתוב, ויסב חזקיה הפנה ולקיר. חזל אומרים, מה זה לקיר? לקירות ליבו. הוא עשה תפילה. כי עכשיו הוא אמר, ודאי יש רחמים. והוא בא עם כזו תפילה שוודאי יש רחמים. אז תכף, איך שעוד ישעיה הנביא לא הספיק לצאת כברת דרך, עוד מחשב שעוד היה בחצר של הארמון, אז הוא כבר קיבל נבואה נוספת, שהשם אומר לו, הולך תודיע לחזקיה המלך, שיש לו עוד 15 שנה לחיות, וגם אני... יציל אותו מסנחריב שעושה לו מצור, ואת כל הישועות שהוא בישר לו. כלומר, על ידי התפילה ועל ידי האמונה שוודאי יש רחמים, ואתה רואה את זה בפסקנות כזו, אומר, קלה נבואתך וצא, בצורה חותכת, אתה רואה שהוא היה נחוש בדעתו, יש פה רחמים, ואני לא מוכן לשמוע אף אחד שאומר לי שאין רחמים, בצורה כזו חותכת, הוא אמר לו, קלה נבואתך וצא, על ידי זה שהוא ברור לו 100%, מי שאומר לי אחרת, אני לא רוצה שהוא יהיה פה בכלל. אז הוא היה בכזו פסקנות שיש רחמים, ואז הוא עשה כזו תפילה, אז באמת הוא הצליח לעורר את הרחמים מהכוח לפועל, כי באמת לכל צרה של כל יהודי יש רחמים, רק צריך לגלות את זה מכוח לפועל. ועל ידי שהוא גילה את זה מכוח לפועל, באמת עכשיו התשתנה כל הנבואה, ואז באמת שהיה הנביא קיבל נבואה חדשה, שבאמת יש לו עוד 15 שנה לחיות, וגם הוא השם יציל אותו מסנחריב. על גובנים אנחנו רואים שבן אדם צריך ישועה, אז כביכול הוא צריך לפנות לשם. אני יודע שיש לך רחמים. אני לא מאמין להנהגה ההפוכה שאני רואה. אני מתפלל שיהיה ישועה, ואני רואה הנהגה הפוכה מהישועה. אני לא מאמין להנהגה. אני יודע שאתה השם טוב לכל, וודאי יש פה טוב מוסתר, ואני מאמין שהטוב המוסתר הזה עתיד להתגלות. אני רק מאמין לטוב הזה. אותו הדבר כמו עם הילד. הילד אומר לו, אני לא מאמין לך, לא מאמין לך על ההתנהגות הרעה הזו. אתה ודאי טוב. הוא ממשיך עוד יום להתנהג גרוע. לא, אתה ודאי טוב. עוד יום, עד שבסוף, בסוף הוא אומר, אני לא מאמין, לא מאמין, לא מאמין. בסוף הוא הצליח לגלות, על ידי כל כך הרבה לא מאמין, וכל הזמן הוא רואה הפוך, אז הוא הצליח לגלות על ידי זה מהכוח לפועל את הטוב, ועל ידי זה באמת הוא נהפך טוב. גם הוא הדין, כמו שבסיפור שראינו, שאמרו לו, אין הר שזה, הוא אומר יש, אין כל הרוחות, כל החיות, כל העופות, הוא אומר יש, 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 הוא הצליח לגלות את זה מהכוח לפועל, ויש. וזה יסוד גדול מאוד מאוד בעבודת השם, שיהודי יש לו כוח אינסופי, אינסופי. אבל הוא, זה נקרא שהוא, שהוא צריך להאמין בכוח הזה שיש לו, בכוח הוודאות שיש לו. אם הוא יהיה ודאי, הוא יכול פשוט לשנות את הטבע, יכול לשנות את המציאות. אבל אם הוא נחלש בזה, אז זהו, הוא הפסיד הכל. ופה היצר הרע את הנקודה הזו רוצה לקחת לנו. ואז מעשה הוא לקח ליהודי את כל הכוח שלו. אבל אם יהודי יודע, יש פה רחמים, יש רחמים, השם, השם, אני לא מאמין להנהגה הפוכה שאני רואה פה, זה לא הרחמים של השם. הרחמים, אם יודע, יש פה רחמים של השם, אז הוא יזכה להפוך את הרחמים שהם היו עד עכשיו בכוח, הוא יזכה להפוך אותם בפועל, ובאמת יזכה לראות את ה... את הרחמים הגלויים, שיזכה לראות את כל הישועות שנובעות מהרחמים האלה. יש לי עוד סיפור, נספר אותו אולי בלי נדר מחר, שגם קשור לעניין הזה בעזרת השם.
אנחנו רואים פה שאתה יכול לעשות ישועות גם לכלל.
כן.
לא רק לפרט.
כן. בהחלט.
אנשים שסובבים אותה קרואים אליך.
כן. כן, בהחלט. אתה צריך להגיד, אני לא מאמין להנהגה הזו, אני בטוח שיש פה רחמים. ואז יוצא ש... שאתה יכול לפעול גם ישועות לאחרים. זה עוד... סליחה? אני אומר, זה פשוט כוח אדיר שיש לכל יהודי. נדמה לי שיש דיבור עם... רבי נחמן שאמר לרבי נתן ש... אמר לו שאין לו אמונה. הוא אומר, מה, אין לי אמונה? אז הוא אומר, אני כל הזמן משתדל לעבוד על האמונה. כי רבי נחמן אמר שמאוד, בעיקר צריך לעבוד על האמונה. ואז הוא לקח את זה בכל תשומת ליבו. רבי נתן, שהוא עבד על האמונה בכל כוחו. אז הוא אומר לו, לא הבנת אותי, אין לך אמונה בעצמך. בזה יש לך חולשה גדולה, אין לך אמונה בעצמך. הכוונה, הרבה פעמים יהודי לא מאמין בעצמו שיש לו את הכוח לשנות את הטבע, יש לו את הכוח לשנות את הטבע על ידי התפילה, יש לו את הכוח לעורר, לגלות את הרחמים שהם היו עד עכשיו בכוח, לגלות אותם בפועל, וזה בעצם השם נתן לכל יהודי את הכוח הזה. זה לא שהיהודי צריך להאמין שאני הוא בעל הכוח הזה. למעשה כל הכוחות שיש לנו זה הכל מה שמתברך. אבל... צריך להאמין שהשם נתן לי כזה כוח שאני יכול לפעול איתו. הכל מכוח השם יתברך, אבל אני צריך להאמין שיש לי כזה כוח שהשם נתן לי לפעול איתו. וזה שיהודי לא מאמין, אז כביכול הוא לא משתמש בכוח הזה. בהחלט, בהחלט. זהו, השם יעזור, בעזרת השם שנזכה באמת לגלות את הרחמים שהם בכוח, לגלות אותם בפועל, להאמין שהשם רחמן, 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 אין סוף רחמים שלו. יש לו אין סוף רחמים לכל בעיה בעולם. רק נזכה להתעקש ולהתעקש בהקשנות גדול, שלהאמין באמונה שלמה, שהרחמים שלו הם אינסופיים בעזרת השם.
ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אין לי כוח, אין לי מוח, אבא רחמן. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אין לי כוח, אין לי מוח, אבא רחמן.